מילה יפה בעברית. מה זה אומר לנו? יש סיפור שהוא גם סיפור יפה, גם סיפור חשוב מאוד. לפני מלחמת העולם השנייה, היה אדמו"ר, רבי של חסידים, חשוב מאוד. קראו לו הרבי מאוסטרובצה. והוא היה רב גדול מאוד, גאון בתורה, צדיק גדול, ואדמו"ר של חסידים. היה דבר אחד שונה בינו לבין האדמו"רים האחרים, וזה שרוב האדמו"רים כבר בדור הזה, הם היו ממשיכים של שושלות חסידיות ותיקות. פחות הסבא היה כבר רבי. לפעמים הסבא של הסבא של הסבא. כך המשיכו במשך דורות. והאדמו"ר מאוסטרובצה, הוא היה הראשון בשושלת שלו. הוא היה רב כזה גדול וכזה צדיק, שבאו אליו חסידים וביקשו שהוא יהיה הרבי שלהם. יום אחד ישבו הוא ועוד אדמו"רים יחד, נפגשו באיזה מקום. מה עושים תלמידי חכמים שיושבים? לא מפטפטים סתם, מדברים בדברי תורה. אז בצורה מנומסת, ידידותית, כל אחד קם ואמר דבר תורה. אבל בדרך כלל האדמו"רים האלה לא אהבו. מה, אני אגיד משהו משלי? זה אמר אבא שלי אמר כך וכך, זה אמר הסבא שלי כך וכך, זה אמר הסבא של הסבא שלי אמר, ואמרו ככה דברי תורה, ומדברים ומדברים ומדברים, והרבי מאוסטרובצה שותק. אז עלה בדעת אחד הרבנים האחרים שאולי לא נעים לו. מה הוא יגיד? הוא יגיד משהו בעצמו. כולם אומרים בשם הסבא והסבא והסבא. והוא, טוב, האבא שלו, מה היה? אבא שלו, כולם ידעו, היה אופה. היום היו אומרים, הייתה לו קונדיטוריה. אופה, לחם, עוגות, לא יודע מה. הוא היה אופה. אז מישהו חשש שמה הוא יתבייש, זה לא נעים, זה פוגע. כן, צדיקים, כולם צדיקים, מאוד רגישים לדברים שבין אדם לחברו, לא חס וחלילה לבייש את השני. אז פנה אליו אחד הרבנים האחרים ואמר, בבקשה, כבודו יגיד דבר תורה. אז אמר הרבי מאוסטרובצה, כידוע, האבא שלי היה אופה, והוא לימד אותי דבר חשוב. כשהתנור סגור, הלחם נאפת היטב. זהו, ושתה. מה הרעיון? קודם כל, הוא אמר להם, תראו, אני מבין, הוא היה חכם גדול, אני מבין שאתם חושבים שאני מתבייש. אני לא מתבייש. אני לא מתבייש באבא שלי, ואני יכול אפילו להגיד דבר תורה בשם אבא שלי. אז אני אפילו לא צריך להגיד דבר תורה בשמי, אין לי שום סיבה להתבייש. אז למה אני שותק? כי אני מעדיף לשתוק. בזה הוא אמר להם, אני מעדיף לשתוק. אני מעדיף להשאיר את התנור סגור. ואז הוא שתק. אז כולם הבינו שהוא לא מתבייש, שמעו ממנו דבר תורה, הכל היה בסדר. אבל יש פה לימוד מאוד מאוד חשוב. מה קשור? תנור סגור, דברי תורה. דברי תורה כולם רוצים להגיד, כולם רוצים לשמוע. חשוב מאוד. לימד אותם הרבי מאוסטרובצה דבר מאוד מאוד יסודי. יש פה משל שאנחנו על פיו צריכים להבין. מה המשל? מה קורה שיש תנור? תנור אפייה. ופותחים את הדלת של התנור. מישהו שרגיל להיות במטבח בחורף, יודע שאם אתה פותח את הדלת של התנור, זה תענוג. המטבח מתחמם? לכאורה זה מצוין. אתה גם אופה, גם מחמם את המטבח. ממש עושה טובה לכולם. נהדר. יש רק בעיה קטנה. קטנה במרכאות. האפייה לא מצליחה. למה האפייה לא מצליחה? זה לא הגיוני, אבל התנור אותו תנור. אלא תחשבו עכשיו מה קורה כשהתנור סגור. כשהתנור פתוח, האוויר יוצא. חוקים פיזיקליים, האוויר החם יוצא, נכנס במקומו האוויר קר, התנור כל הזמן מחמם את האוויר של המטבח. כשהתנור סגור, האוויר שבתוך התנור מתחמם מהר מאוד. אז מה? אחרי שהאוויר מתחמם, הדפנות של התנור מתחילים להתחמם. יש בתנור גוף חימום, בזמנם זה היה אש, היום זה חשמל או גז או מה שיהיה. אבל יש חימום, גוף חימום, משהו שממש בוער, ואחרי זה יש חימום של כל חלקי התנור. בכוונה עושים תנור מחומרים כאלה שיתחממו. ואז התנור עצמו הולך ומתחמם יותר ויותר, עד שהיום בכלל זה בולט, כי התנור עשוי מאיזשהו דבר, כמו מתכת וכדומה, התנור כולו לוהט. ואז, אם יש לנו בתוך התנור לחם לדוגמה, מה הופיע את הלחם? כל התנור הופיע את הלחם. כל התנור מקרין חום על הלחם, והלחם אפוי מכל הכיוונים. כמובן, האש עדיין יותר חזקה, ולכן אתם תראו, אם האש לדוגמה למטה, תראו שבתחתית הלחם קצת יותר חום, יותר קשה, לפעמים אפילו אם לא נזרים, זה נשרף קצת. אבל אם לא היינו עושים כך, אלא היינו פותחים את הדלת, מה היה קורה? האש היא אותה אש, אבל התנור לא מצליח להתחמם. לא נהיה לוהט. ואז, מה הופיע את הלחם? רק האש. אז היית מוציא את הלחם, והיית מוציא שלמטה אפוי, ולמעלה בצק. או שהיית עושה הפוך, בודק למעלה, היית מוציא את הלחם למעלה אפוי, ולמטה שרוף. לכן, אמר לו האבא שלו, האופה, זה לא טוב. אם הדלת פתוחה, האפייה לא מתקדמת טוב. לא נעשית איתה. כי המטרה שלך היא שכל התנור, לכן יש פטנט כזה, יש לפעמים דברים פשוטים שאנחנו לא מבינים, האנשים עלו על הרעיונות האלה במשך שנים של ניסיון. למה עופים בתנור? עופים בתנור כי זה מציאות שיוצרת מצב שכל הצדדים לוהטים, למעלה, למטה, מהצדדים, הכל לוהט, ואז אתה יכול לאפות באמת בצורה הכי מוצלחת. זה המשל. מה נמשל? קח את זה בדוגמה הכי חריפה, בדוגמה של הסיפור שאמרנו. הרבי הזה אומר, אני יודע ברוך השם הרבה תורה. קדוש ברוך הוא זיכה אותי ללמד. אתם עכשיו רוצים לשמוע דברי תורה, זה יהיה מאוד נחמד. כמו שזה יהיה נחמד אם המטבח יתחמם. אבל זאת לא המטרה העיקרית. ודאי שכשבאו אליו התלמידים, הוא לימד אותם, הוא כתב ספרים, אבל עכשיו מה? זה סך הכל פגישת חברים. אני צריך להופיע כלפי חוץ? למה לא? זה נחמד, נכון. זה נחמד גם שהמטבח מתחמם. אבל המטרה העיקרית לא מושגת. למה לא? כי זה שדברי התורה נשארים בפנים, בתוכי, זה שהדלת שלי סגורה, זה בונה את האישיות שלי. דברי התורה, אנחנו הרבה פעמים רגילים, אנחנו כל כך נהנים מדברי תורה. אני שומע שיעור מרב גדול, אני ישר רץ לחבר שלי לספר לו את השיעור. מצוין, נכון? רגע, זה טוב? זה טוב שאני רוצה לספר לו, זה הרגשה טובה, זה טוב בשבילי, זה טוב בשבילו, אבל לפעמים הרבה יותר טוב בשבילי שאני לא ארוץ לספר. כי כשאני רץ לספר, אני לא נותן לדברים להתבשל אצלי בפנים. אני שופך אותם ישר כלפי חוץ. והפעולה על האישיות שלי היא פעולה שונה לגמרי. ככה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם. זה לימוד מאוד גדול. אנחנו היום לא מגילים לזה. אנחנו היום חיים בחברה שכל דבר נמדד בהשפעה שלו כלפי חוץ. כל דבר צריך לבדוק, למדוד, לראות, להיראות, להפגין, לגלות. מה קורה בפנים? איך בן אדם נבנה? הרי מה אנחנו באמת רוצים? אנחנו רוצים שהאדם יגדל. למה? אנחנו אגואיסטים? לא. אנחנו רוצים אנשים מלאים, אנשים שגדלים, אנשים שמפותחים, אנשים שנבנים. כשיש לנו, ברוך השם, הרבה אנשים כאלה, הם יכולים לעשות נפלאות גם בעולם, והם כבר בעצמם דבר גדול. יש ביטוי, המהר"ל מפראג. יש סיפור מפורסם על המהר"ל מפראג שהוא עשה גולם. מה זה גולם? הוא יצר איזה כביכול רובוט כזה. כלומר, בן אדם שהוא עשה אותו. הוא הכין מחומר או ממשהו כזה דמות של אדם, החיה אותו, והגולם הזה היה מגן על הקהילה היהודית בפראג. זה לא היה ממש בן אדם, זה היה כאילו משרת כזה של הצדיק, של המהר"ל מפראג. אז יש שואלים, האם זה באמת קרה, לא ברור לנו, זה סיפור שעבר במסורת, לא ברור לנו אם זה קרה או לא קרה. אז אמר פעם מישהו, אם המהר"ל ברא גולם או לא, אולי אנחנו לא יודעים בוודאות. אבל יש דבר אחר שאנחנו יודעים בוודאות. שהמהר"ל יצר, היה רב גדול, שהיה תלמיד של המהר"ל. המהר"ל עשה אותו, אז עשה אותו, לימד אותו, פיתח אותו, גידל אותו. והוא היה המנהיג של הדור הבא. זה הרב יום טוב ליפמן הלר, שהוא כתב את הספר תוספות יום טוב על המשניות, וכתב עוד הרבה ספרים. הוא היה המנהיג של הדור הבא. מהר"ל עשה גולם, לא עשה גולם, לא בטוח. אבל המהר"ל עשה בן אדם גדול. זה יותר חשוב. זה הרבה יותר חשוב. זה שיש לנו אנשים שמלאים באישיות שלהם, שהאישיות שלהם מפותחת, זאת המטרה. זה הדבר הגדול. כך אומר הרבי מאוסטרובצה לחברים שלו, אני מעדיף לשתוק. עכשיו, כמובן, זה צריך שיקול דעת, כפי שאמרתי, הוא ודאי לימד את התלמידים. יש מצב שחשוב מאוד שבן אדם ידבר. אבל צריך ללמוד את העיקרון הזה. יש כוחות שכשהם לא מופיעים כלפי חוץ, כשהם לא מופגנים כלפי חוץ, לפעמים כשאפילו לא מתגלים, לא פועלים. זה מתסכל, יש לי כוח בפנים, מה יקרה איתו? מה קורה לכוח הזה? הכוח הזה פועל אצלך. הוא הולך ומתבשל, הוא הולך ונאפה, הוא הולך ומתפתח ומתבגר ומגיע לשלמותו. יש לזה דוגמה פשוטה שהקדוש ברוך הוא עושה לכולם בימינו. מתי אדם רגיל מגיע למצב שהוא יש לו חשק, רצון להתחבר עם המין השני? כן, אולי הוא עוד לא חושב על חתונה, אבל הוא כבר מתחיל לחשוב לקראת, איך זה יהיה שתהיה לי, כן, איך הוא אומר, איך זה יהיה כשתהיה לי אישה? מתי בן אדם מתחיל לחשוב על זה? באיזה גיל? גיל די מוקדם, לפעמים כבר מתחילים לשאול שאלות בגיל יסודי, ודאי בגיל תיכון, יש כבר דחפים לזה ורצונות לזה. אדם מגיע כבר לגיל 18, הוא כבר מוכן להתחתן. ודאי שאנחנו לא רוצים שיתחתנו בגיל תיכון, אנחנו גם לא מעודדים בדרך כלל שיתחתנו בגיל 18, כי אנשים לא מספיק מבוגרים, לא מספיק מוכנים לזה. מה? איך אפשר? הדחף הזה קיים? נכון. הקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר שהוא בדיוק מה שלימדתי אתכם עכשיו בשם הרבי מאוסטרובצה. אפילו על דברי תורה. הדחף הזה בשנים האלה צריך להתבשל בפנים. אם תחזיקו אותו עם דלת סגורה, הוא יגדל, הוא יתפתח, הוא יגיע למצבו הטוב והאמיתי. אם תוציאו אותו מקודם, זה נראה טוב, זה נשמע נחמד, איזה יופי, המטבח חם, אבל זאת לא המטרה. אתם מפספסים את המטרה העיקרית ומוציאים את החום ואת האנרגיות על דברים לא שלמים, על דברים צדדיים. כל הדבר הזה מהווה את העיקרון של צניעות. מהו צניעות? צניעות הוא מידה מסוימת של סגירת דלת, של הפניית הכוחות פנימה ולא החוצה. מה עם הכוחות? כל הכוחות. מה זה צניעות ביהדות? אדם צנוע הוא אדם ענף. מה פירוש שהוא ענף? אני יכול לבוא ולספר לכם, לא אני, אבל אני יודע, מישהו יכול לבוא רב גדול ולהגיד, תראו, אני יודע את זה, ואני יודע את זה, ואני יודע את זה, הנה, תבואו, אני אלמד אתכם. שמעתם פעם רב שאומר דבר כזה? אני לא שמעתי. עד הרבה, הרבנים הגדולים שאני מכיר כל הזמן, אומרים, אני לא יודע, לא יודע. מה לא יודע? אתה יודע המון. טוב, אבל יחסית למה שהיה צריך להיות, אני לא יודע כלום. יפה, לא זה מה ששאלנו. למה אתה אומר לא? אנחנו רוצים להכיר, לשמוע דברי תורה. גם הרב הגדול מראה לנו שהפעולה של התורה שלו היא קודם כל פנימה. ודאי אצלנו זה כך. זה כך בדברי תורה. זה כך באישיות. זה כך בכישרונות. זה כך בדחפים. זה ככה בכל מציאות אחרת. אדם שהולך ומסתובב ממקום למקום ואומר לכולם, תראו כמה אני טוב, כמה אני גדול. מי מפסיד מזה? קודם כל הוא מפסיד מזה. קודם כל הוא יוצא לעצמו אישיות של הפגנה. אישיות של תקשורת, במובן השלילי של תקשורת. אישיות שהיא כולה מוחצנת, כולה חיצונית, כולה נמדדת, איך אנשים אחרים רואים אותי. והוא מפסיד את הבניין האמיתי של האישיות שלו פנימה. להיות צנוע זה שאדם אומר לעצמו, קודם כל חשוב מה אני בפנים, מה אני כלפי הקדוש ברוך. אני עומד מולו, לא מול אנשים אחרים. אני בונה את עצמי על פי האמת, לא על פי איך שאני נראה ומצטייר ונתפס. אני לא לומד כי אנשים אחרים יראו אותי לומד. אני לא עדין כי אנשים אחרים יגישו טוב איתי. קודם כל אני עדין כי צריך להיות עדין, כי זאת האמת. אני לומד כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד, כי זה דבר נפלא וגדול ואמיתי. כשאדם בונה את האישיות שלו על קו האמת, על יסוד האמת, אחר כך יש לזה משמעות אדירה לכל החיים. יש לזה משמעות שאחר כך שיבוא ויגידו לו, תעשה זה, תעשה זה, איך הוא ימדוד את עצמו, איך יבחן את עצמו, איך הוא יחליט החלטות. הוא יחליט על פי האמת ולא על פי מה שכולם חושבים. אני לא מדבר על כל העיוותים של התרבות, של הצורחנות, שצריך לקנות את זה כי האחרים קונים את זה, וצריך לקנות את המכונית הזאת כי האחרים יראו שיש לי מכונית, וכל הדברים האלה. זה חשוב גם בנושא שעסקנו בו בזמן האחרון, שזה נושא השידוכי. כי כפי שאני הדגשתי, הדבר הראשון שקובע בשידוכים, בפגישות, זה עם איזו אישיות אתה בא לשידוך. איזו אישיות בעיקרון ואיזו אישיות בפועל. ואדם שיבוא לשידוך ויפגין הפגנות ויציג הצגות, תוך זמן קצר מאוד יגלו את זה. ומי שלא תגלה את זה, לא כדאי לו להתחתן איתה. כי אחר כך כשהוא יחפש דברים אמיתיים, הוא יגלה שהיא לא מבינה בדברים האמיתיים, כי היא אחת שנמשכת רק אל החוץ. וכך הוא קנה אותה, כך הוא מצא אותה. עכשיו, כמובן, בשידוכים יש לנו נקודה שהיא יוצאת מן הכלל. צניעות זה דבר מרכזי מאוד. מרכזי בכל האישיות. אבל, אדם הולך לרופא. הרופא אומר, תשמע, צריך לעשות לך בדיקות רפואיות, כלליות וזה, רק אשר תוריד את הבגדים. הוא אומר, סליחה, אדוני הרופא, זה לא צנוע להוריד את הבגדים. כך צריך להגיד? מה פתאום? רופא, יש לו תפקיד, הוא צריך לבדוק את הגוף שלך. נכון, שבאופן נורמלי, בן אדם מלובש, וצריך להיות מלובש, ויש הלכות בשולחן ארוך, שאדם אפילו בחדר שלו צריך להסתובב עם כבוד מינימלי, כי גם הקדוש ברוך הוא נמצא פה, גם, כן, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא פה. וצריך כבוד גם שאין אף אחד אחר. צריך התנהגות צנועה גם שאין אף אחד אחר בשטח. אז ודאי יצא רופא, נכון. אבל כשיש משהו שהוא נצרך, נקודתית, הרופא ודאי לא יגיד לך, תשמע, חכה בינתיים, אני ממהר. קודם כל תוריד את הבגדים, חכה בחדר המתנה, כשאני אגמור עם החולה הזה, תיכנס. לא, למה לא? כי באמת הוא יודע, זה לא נעים ולא צנוע להסתובב בלי בגדים. אז קודם הוא יכניס את האדם, ישאל אותו שאלות, יברר את הדבר, ועכשיו כשצריך לבדוק אותו, הוא יגיד, עכשיו תוריד את הבגדים ואני אבדוק אותך. אין בזה בעיה צליות. כך, לפעמים, לא רק לפעמים, סליחה, תמיד בשידוך, אדם כן צריך להציג את עצמו. הוא לא צריך לבוא ולהגיד, אוי, אני מתבייש, אני לא אספר לבחורה שלמדתי את זה, ושאני אוהב את זה, ושאני אוהב דברי טובה, ושיש לי שאיפות גדולות, כי אני צריך להיות צנוע. זה כמובן, כן, שמח שמחייכים פה, זה אבסורד. צריך לבוא, ושיכירו אותך. אבל יש הבדל בין לבוא, ולתת לאדם השני את היכולת להכיר אותך, לדעת מי אתה, לבין לבוא ולעשות הצגות. זה הדבר הראשון. אבל צניעות יש לה הרבה מאוד משמעות. צניעות היא קודם כל בצורת החיים שאדם חי. אדם שחי בצניעות, הדבר הראשון שהוא לא עושה, היא, כפי שקראנו לזה, הצגות, פעולות רעבה, גרנדוזיות. מה אני אומר? כן? זה שבן אדם לפעמים צריך לפעול, רואים אותו, יפה, אבל האדם לא בא לנסות למשוך תשומת לב. אדם צריך להתלבש בצורה מכובדת. הוא לא צריך להתלבש בבגדים פלורסנטיים. אדם צריך להתלבש לא בסמרטוטים. הוא לא צריך לקנות את הבגדים הכי יקרים, שכולם יראו, הנה, אני יכול לקנות את הדבר הכי יקר. זה נכון, כמובן, גם בשידוכים. אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. הוא צריך לדבר שאיפות, אבל הוא צריך להיות אמיתי, כי הוא אומר, אני שואף להגיע לזה ולזה. אחד שואף להיות במתכל, אחד שואף להיות רב ראשי לישראל, אחד שואף להיות ראש הממשלה, טוב, דברים טובים. אבל תשמע, כן? זה בגדר שאיפות. מה היכולת שלך? איפה אתה נמצא? אל תשלה את הבחורה. כן? היה פעם מציאות של בחורה שהכרתי, שנפגש עם בחורה שהכרתי. בא אליי הבחורה. אמרתי לה, תראי, את מחפשת, אני מכיר אותך, את מחפשת בחור שגם יפרנס את המשפחה, נכון? ודאי, נכון. תשאלי אותו מה הוא הולך, באיזה מקצוע הוא הולך לעבוד. אמר לה, הבחור, אני הולך להיות מורה. למה אני נהנח? כי הכרתי היטב את הבחור, וידעתי שהוא נכשל במבחנים להוראה. אלא היו לו עוד תקוות שבעתיד הוא יצליח. אני גם לא חשבתי שהוא יהיה המורה הכי טוב. לא הייתי בטוח בכלל שימצא עבודה בהוראה. אמרתי, אם הבחור מבין שהוא נמצא במצב שאם הוא רוצה להצליח להיות מורה, אם הוא יצליח, בבקשה. אם לא, אז יש לו אופציות אחרות. אבל אם הוא עוצם את העיניים ואומר לבחורה רק את התקוות שלו, את השאיפות שלו, בצורה גדולה, והוא בכלל לא אומר לה שיכול להיות שזה לא יהיה, הוא לא בונה את החיים על יסוד אמיתי. אחר כך היא תבוא בטענות, ורגע, אני חשבתי שאתה כזה וכזה, ואתה לא יוצלח, ואתה לא מצליח את זה, ואתה לא מצליח את זה, ואתה מתעקש ולא מחפש דברים אחרים. גם יכולים להיות קשיים מעשיים, אבל היא גם מאוכזבת. תראו לעצמכם שיבוא בחור ויגיד לבחורה, תשמעי, עוד מעט אני אהיה פרופסור, ואז מתברר לה שאפילו את הדוקטורט הוא לא מצליח לגמור. מאוכזבת? כן. מותר לה להיות קצת מאוכזבת. אם הוא יגיד לה את האמת, תראי, אני מנסה, ויכול להיות שאני לא מצליח. פעם אחת כבר נכשלתי. זאת אומרת, הוא בחור טוב. אני מחליטה אחרי הרבה פגישות שאני אוהבת את האישיות שלו. הוא גם בחור ריאלי. הוא אומר לי, אם אני לא אצליח בזה, אני אנסה משהו אחר. יפה, מי אומר שאני חייבת להתחתן עם הבחור הכי חכם בעולם? אני אוהבת אותו, אני מוכנה להתחתן איתו כפי שהוא. אבל אם הוא מטעה אותה, אם הוא מדבר איתה רק על הדברים הגדולים שהוא יכול לעשות, והוא לא אומר לה שאולי הוא לא יכול לעשות אותם בכלל, זה מסוכן מאוד. זה דבר אחד. כמובן, שצניעות שייכת גם לדברים מעשיים. וזה, יש לנו דוגמה, דיברנו בפעם הקודמת, והזכרתי את זה, אבל לא מספיק אני חושב. יש לנו דוגמה מצוינת לצערנו בכל נושא החתונות. חז"ל אומרים כבר שמצווה גדולה להתחתן בשמחה ולעשות שמחה גדולה עד כדי כך, הייתה תקופה בימי הביניים שהגויים בגרמניה עשו צרות גדולות ליהודים כבר אז, והיה איזה אזור שאסרו על היהודים להשתמש בתזמורת בחתונות. תתחתנו בלי תזמורת, אמרו הגויים. אמרו הרבנים, כל מי שרוצה להתחתן, בבקשה יעבור את הגבול לאזור השכן ויתחתן שם. כי חתונה צריכה להיות עם תזמורת. חתונה צריכה להיות עם מוזיקה. חתונה זה דבר משמח, מצווה לשמוח. יפה. אבל מצווה לשמוח אומר שצריך להוציא אלפי, עשרות אלפי שקלים על אוכל מסוג הזה ומסוג הזה. צריך 5 מנות, 7 מנות. כן, כך וכך מנגנים בתזמורת, אולמות, מפוארים וכל הדברים האלה. זה לא כתוב. לדעתי, כמעט כל הציבור במדינת ישראל היום שאני מכיר, מגזים מאוד ברמה של החתונות. וכבר היו על זה כמה וכמה כרוזים של רבנים, ותדעו לכם שיש ברוך השם חסידויות בציבור החרדי, שיש גזירה אסור להוציא יותר מסכום מסוים על החתונה. אסור להזמין יותר מכך וכך אורחים, אסור להוציא יותר מסכום כזה וכזה. והיה פעם, באחת החסידויות האלה, סיפרו לי, שהיה חסיד עשיר מאוד, ממש עשיר גדול, והוא בא לרבי ואמר, הרב, הרי אני, הרב יודע שאני יכול בקלות להוציא סכומים יותר גדולים, אפשר לעשות יוצא מן הכלל? אז הרבי אמר לו, אתה יכול גם לחפש לך רבי אחר. פעילים אחרות, כן, אתה תעשה את זה, אני לא הרבי שלך. כמובן, חסיד, הדבר כזה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לו. חס וחלילה, לא עוזבים את הרבי. בקיצור, גם אדם עשיר מגביל את החתונה שלו למינימום. כי בחלק גדול מהמקרים גם עושים את החתונות האלה, כי מה, לא נעים, יבואו החברים שלי מעבודה, החברים של מי? בדרך כלל אפילו לא החברים של החתן, אלא החברים של האבא של החתן והכלה. יבואו החברים והשותפים והעסקים והכל, מה? רק זה? כן, רק זה. שיראו דוגמה איך עושים חתונה בצניעות. אני הייתי בחתונות כאלה. הייתי בחתונה לפני זמן לא רב, שעשה יהודי שיש לו תפקיד מאוד מאוד מכובד במשרה ממשלתית. תפקיד כמעט בדרגה של מנכ״ל של משרה ממשלתי. זה מכובד, יש לו כל מיני מכרים מעבודה והכל. הוא לא עשה את החתונה אפילו באולם. לא עשה את החתונה באולם. לא ישבו אנשים ליד שולחנות לאכול, היה קצת כיבוד, אנשים לחו צלחות, לחו קצת כיבוד, ישבו, לא היה הרבה כיבוד. תזמורת, רקדו, בשמחה. ממש הייתה דוגמה נפלאה. איך יהודי בתפקיד מכובד יכול לעשות חתונה, הם לא שילמו על אולם, הם לא שילמו על מלצבים, הם לא שילמו על אוכל בכלל, ומה שמתקיים, מה שהיה, היה יפה, היה נעים, כן, חתונה זה דבר משמח, יוגות ומשוכללות, אבל לא היו מנות בכלל. קצת עוגות, עוד קצת כיבוד, שתייה, וזהו. לא בשר, לא דגל, לא, לא זוכר בדיוק מה היה. מה? אני לא, לא רוצה לזהות, זה גם כן עניין של צניעות, לא לזהות את האדם המסוים שעשה את זה, אבל אף פי שהוא יהודי מאוד יקר, אני חושב זה לשבחו, אבל בכל זאת לא, לא עושים פרסומות לדברים האלה. יש דברים שאפשר לעשות בצורה כזאת. כמובן שזה שייך למה שאמרתי בשיעור הקודם, רגע, שצריך דברים כאלה לעשות בתיאום זהיר עם המשפחות. כי לא צריך לפגוע. כן? לצערנו, כל כך רגילים לעניין הזה של חתונות מפוארות, ומפוארות יותר מדי, ועם יותר מדי, אני זוכר חתונה, אני רק אוסיף לכם, שאני זוכר חתונה שאשתי ואני היינו מוזמנים, ישבנו לאכול יחד עם כולם, אבל ממש בלב כבד. אשתי אמרה לי, אני מרגישה שאני אוכלת את הדירה של הזוג הצעיר. כי אנחנו ידענו שלהורים אין כסף לקנות להם דירה, וזה שהם מוציאים על חתונה, זה היה בבית מלון והכל, פירוש הדבר של הזוג הצעיר לא, לא תהיה דירה. אז אשתי אמרה לי, אני מרגישה שאני אוכלת להם את הדירה. פחות אם היו נותנים להם כמה עשרות אלפי שקלים, זה לא מספיק לקנות דירה, זה מספיק להתחיל משהו, וזה אפשר לקחת משכנתה, אבל ככה אין כלום. אבל בכל זאת, צריך להיזהר ברגשות של הורים, גם דברים כאלה לא באים ולא מנחיתים, צריך תיאום זהיר. לכן אמרתי בשיעור הקודם של הרבה מאוד דברים כאלה, צריכים להתייעץ בצורה מאוד מאוד רצינית, עם אדם מנוסה, עם תלמיד חכם, שיודע כבר מניסיון איך מוצאים בדברים האלה פשרות, ואיך מסתדרים יחד עם כולם, ולא פוגעים באחרים. אז בתנאי שזה לא, לא יפגע, אבל צריך לשאוף לעשות חתונות בצניעות.
אבל מסכים כן. לך שכבר יש הקדמה פראית ונוראית, וגם עם הרבה. וזה רק אתמול בערב, היום בערב, דיברתי עם בחור שמתחתן, משבת חתן, לא נשמע, ההורים שלי מגיעים, כל המשפחה פה שם וזה, האמת, אני לא רוצה את זה שמגיעו כי אבל
אז לכן אמרתי, צריך להיזהר, אבל יש דברים, יש דברים שאפשר לעשות בסיכום, בפשרה.
המשפחה נפגעת, זאת אומרת,
נכון, אז אני אומר לך, יש דברים שאפשר לעשות בפשרה. סיפר לי ראש ישיבת מרכז הרב, הרב אברהם שפירא, שכשהוא היה ילד, היו מתחתנים בירושלים, ולאף אחד לא היה כסף. אז מה היו עושים? היו מתחתנים ביום שישי אחר הצהריים, אז כולם היו שומרי מצוות, ולא הייתה בעיה של חס וחלילה יחילול שבת, היום אי אפשר לעשות את זה, כי זה יכול לגרום לבעיות, שמישהו יחלל שבת חלילה. אבל היו מתחתנים ביום שישי אחר הצהריים, ואז, איך עושה? צריך לעשות סעודה בחתונה, ודאי. ליל שבת, כולם היו מביאים את סעודות השבת שלהם, ואוכלים יחד. אז אף אחד לא הוציא יותר ממה שהיה לו, כולם הביאו את סעודת השבת ופשוט אכלו ביחד. טוב, זה לציבור מסוים, לצורה מסוימת, אבל יש כל מיני פתרונות, מה שקוראים פתרונות יציבתיים שאפשר לעשות. לפעמים צריך להתפשר, נכון? לפעמים בן אדם אומר, שמע, אני לא יכול לכם. טוב, צריך לדעת איך להסתדר עם המשפחה בדברים האלה. זה מה שהדגשתי. עכשיו, כל הדברים שדיברנו עד עכשיו, הם צניעות ראשית במובן הבסיסי. המובן הבסיסי שכפי שאמרתי, סוגרים את דלת התנועה. לא מפגינים, לא עושים פעולת ראווה, הולכים לפי האמת. לפי האמת בפיתוח האישיות, לפי האמת האלוקית, בלי הפגנות. גם בנושא הפגנות לפעמים זה שייך. לפעמים חשוב לעשות הפגנות, לפעמים יותר חשוב לבנות את האמת. זה שיקול דעת של גדולי ישראל שמנהיגים את ענייני הציבור. אבל יש כמובן בצניעות עוד נושא מפורט, שזה צניעות בינו לבינה. למה זה נקרא צניעות? כיוון שהגוף של האדם הוא גם כן דבר חיצוני. הזכרנו את זה גם בשיעורים הקודמים. זה שבן אדם יפה, זה אומר לנו מה האישיות שלו בפנים? לא. האדם יכול להיות יפה מבחוץ ולצערנו מקולקל ומושחת במידותיו מבפנים. וכן להפך. יכול להיות אדם שהוא נפלא מבפנים ונראה לא יפה מבחוץ. לתשומת לב כל הבחורים, אבל בסדר, צריך שהבחורה גם תמצא חן בעיני הבחורה. מצד המראה החיצוני, לא צריך לחפש מלכת יופי. ומי שיכול לבוא ולראות את הפנים של הבחורה, זה מצוין. אבל כל בחור צריך לדעת שלתת לדחפים שקשורים לקשר הגופני להתעורר, זה הדבר המסוכן ביותר לכל העתיד. למה לכל העתיד? כי אם בזמן השידוכים נותנים לדחפים האלה להתעורר, בן אדם מאבד את היכולת לשקול דברים בצורה אמיתית. זה כל פסיכולוג יגיד לכם, יש על זה מספיק בספרות העולמית, ואנחנו לצערנו מושפעים מהדברים האלה, אבל זה טבע האדם. הגוף מושך. אם אני נותן לגוף להפעיל את המשיכה שלו, אם אני פותח לו פתח שהוא ישפיע עליי, אני מאבד את היכולת לשקול האם הבחורה הזאת שייכת לי מבחינת האישיות, שייכת לי מבחינת הערכים שלה, האם אנחנו יכולים לבנות שותפות אמיתית לחיים. בעולם המערבי הדבר הרבה יותר גבוע, הולכים ישר אחרי הגוף לפעמים, ואחר כך שהגוף כבר משועממים ממנו, או שיש אישה בהיריון וכדומה, לא מתאים למושגי היופי שלהם שאישה בהיריון, אז כבר מתגרשים. או יותר גבוע מזה. אבל אנחנו מדברים על יהודים טובים שרוצים את האמת. אל תתנו לגוף, אל תפתחו לו פתחים. הוא קיים. לא מתעלמים מקיומו. אנחנו יודעים שהוא קיים. אבל צריך להיזהר להגביל כמה שאפשר, כי תקופת השידוכים היא לא התקופה לקשר הגופני. זה אחרי הניסוי. כך התורה קובעת, כך זה אמיתי, כך זה מתפתח בצורה נכונה, שכל הדברים האלה מתחילים אך ורק מהניסויים והלאה. ולכן צריך להיזהר בכל ההלכות. הזכרתי בשיעור הקודם שיש זהירות מיוחדת שאפילו זוג שהוא כבר הכריש שהולך להתחתן, מה שקוראים היום זוג מאורס, לא ישנים בדירה אחת. אבל שאלו אותי, ולכן ביקשו שאני אזכיר את זה בפירוש, יש בתקופת השידוכים מה שנקרא הלכות ייחוד. תמיד יש הלכות ייחוד. אבל הלכות ייחוד לא נדחות, לא משתנות בכלל בגלל שזוג נפגש. לא לפני האירוסין ולא אחרי האירוסין. מה זה הלכות ייחוד? הלכות ייחוד, אני לא הולך להיכנס לכל פרטי ההלכות, אבל באופן בסיסי פירוש הדבר שאתם לא תהיו לבד. במקום שאין אנשים. איך אפשר לנהל שיחה פרטית? ודאי שאנחנו רוצים שתנהלו שיחה פרטית. אז אם אתם יושבים, סתם לדוגמה, יש גן ציבורי גדול, ואתם יושבים בספסל שקט בצד, שאף אחד לא מתקרב לזה, רואים אתכם מרחוק, מסתובבים אנשים. זה לא נקרא ייחוד. אבל אפשר לנהל שיחה פרטית לגמרי. אבל אם זוג יוצא, שוב, זו דוגמה ששאלו אותי, זוג יוצא לטייל במקום שאין אנשים. מה זה אין אנשים? יכול להיות שיגיע מישהו. כן, מתי פעם האחרונה ראית מישהו? לפני שש שעות. זה איסור ייחוד. ואסור לעשות את זה בכל מצב ובכל מקרה. אסור לעשות את זה סתם ככה. אני יודע, מישהו צריך ללוות איזה בחורה מאיזה סיבה. אסור לעשות את זה לשם פגישת שילוחים, ואסור לעשות את זה גם כשמדובר בזוג מאורס, ושם צריך להכפיד פי כמה וכמה. ייחוד בין איש לאישה מותר אך ורק מהחתונה והלאה. אחרי החתונה, מצוין, תלכו לטייל במקום שאף אחד לא נמצא, תפתחו את הרומנטיקה ואת הקשר ביניכם בכל התחומים, קודם כל בתחום הרוחני והנפשי, גם יתפתח בעזרת השם בתחום הגופני בצורה הכי טובה והכי הכי אמיתית. אבל לפני כן זה אסור. זה אסור על פי ההלכה, ומי שעושה את זה לא משפר לעצמו את הקשר, אלא רק מזיק לקשר. ואני יודע מה אני מדבר. אני יודע מבחינת הדוגמאות המעשיות, כשזה בתקופה לפני ההחלטה, כפי שאמרתי, זה משבש את יכולת ההחלטה, כשזה בתקופה אחרי ההחלטה, זה גורם למתחים, והמתחים האלה גורמים למריבות, והמריבות האלה יכולות לגרום לפיצוץ לפני החתונה. אני מדבר על מקרים שקרו. דבר פשוט. כמו שזה דבר ידוע מבחינת המחקרים, שזוגות חילוניים שלא עלינו מנסים לחיות ביחד לפני החתונה, דבר שהוא מושחת מבחינה תורנית, לא יורד אחוז הגירושים. לכאורה הם ניסו, הכל אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו הדבר כשבן אדם נשוי וכשהוא לא נשוי. חתימת החוזה הזאת היא משמעותית. זה משנה את כל המערך הנפשי של בן אדם, את כל המציאות הפסיכולוגית. ודאי שאנחנו מדברים על מצב של טהרה ושל קדושה על פי התורה, שאדם באופן אידיאלי צריך לבוא לחתונה ולהיות מסוגל להגיד לאשתו בחדר ייחוד, זה הפעם הראשונה שאני נמצא במצב כזה עם בחורה. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. לא לדבר על אברהם אבינו שנזהר כל כך בהסתכלות על דברים חיצוניים שאפילו לא ידע שאשתו יפה עד שהוא קרא שהוא ראה את זה. למה? כי אברהם אבינו היה כזה צדיק, הוא הכיר כל כך טוב את היופי של שרה מבפנים ומבפנים, מהנשמה ובנפש ובכל התכונות שלה, שלא שינה לו בכלל מה העטיפה החיצונית. אנחנו לא מגיעים למדרגות כאלה. לנו זה כן משנה. אחרי החתונה, הלכה מפורשת, מותר לאדם להסתכל על אשתו, לראות שהיא יפה, ליהנות מהיופי שלה, אבל לא לפני החתונה. וזה צניעות. זה צניעות של מניעת ההפרעה של העולם הגוף, שהוא עולם חיצוני. העולם החיצוני צריך רק לנבוע מתוך העולם הפנימי. מחליטים, מתחילים קשר, מתחתנים, נפלא. מהחתונה והלאה אתם מתאחדים לגוף אחד, מתוך שאתם מתחברים מבחינה רוחנית. יש קשר הלכתי על פי הקביעה האלוקית. זה קודם כל. אתם מתקשרים ביחד בקדושה ומברכים שבע ברכות. זה לא סתם שמברכים שבע ברכות. ומתוך זה הולכים ומתחברים יחד בכל מציאות החיים, ואפילו במציאות החיים החיצונית של הגוף, שאחרת הוא מבלבל ומושך. מושך לא לטובה. מי שהופך את הסדר הזה, מסתבך. טוב? לפעמים אדם מסתבך וחוזר בתשובה ומשתדלים לתקן, אבל חס וחלילה לא אומר מכתב ואשוב. כן, אני אומר, מי שאומר, אוי ובוי, מה קרה לי, מה עשיתי? תמיד יש אפשרות של חזרה בתשובה. אבל לא שבן אדם יגיד, טוב, אז אני אכתה, אחר כך אני אחזור בתשובה. צריך לבנות את הדברים מראש בצורה כמה שיותר טובה. ואנחנו יודעים שזה קשה. לא מתעלמים מהקושי. אנחנו יודעים, אנשים צעירים נפגשים, בחור ובחורה נפגשים, יש משיכה. טוב, נכון, יש. צריך לעמוד כנגד זה. צריך כמה שאפשר להכניס את זה פנימה, ובשום פנים ואופן לא לתת לזה להתגלות כלפי חוץ. כמובן, אני לא מדבר על זה שאומרים לו בחורה שרוצים להתחתן איתה, שאוהבים אותה, אבל לא לתת פתחים למשיכה הגופנית להתגלות. עכשיו, זה נכון בתקופת השידוכים, כפי שאמרתי, בפגישות. זה נכון בתקופת האירוסין, ששם אמרתי שהמנהג הוא להחמיר אפילו יותר מאשר ההלכה בגילה, לא פחות. לא רק שאין היתרים, אלא שמחמירים יותר. העניין הזה שאמרתי, שלא לא ישנים בבית אחד, אני אחזור על זה. על פי הלכות ייחוד, דוגמה, יש משפחה. המשפחה הזאת מזמינה שני אורחים. רווק ורווקה. שמים את הרווק בחדר אחד, את הרווקה בחדר אחר, ויש משפחה מסביב. זה לא ייחוד. הם לא נמצאים ביחד במקום שאין אנשים אחרים. כשהם נפגשים, הם נפגשים ליד השולחן, כשאוכלים, שכל המשפחה מסביב. אין בזה בעיית ייחוד, שלא ייכנסו לחדר ויסגרו את הדלת. אבל גם בזה מחמירים כשיש זוג, מה שקוראים היום זוג מעורב, שהחליט להתחתן ועוד לא התחתן, לא ישנים שניהם באותה דירה. מוצאים איזה שכן שיכול, או שהבחור ישן אצלם, או שהבחורה תישן אצלם. זאת אומרת שמחמירים אפילו יותר בתקופה הזאת. בגלל שיש מתחים מיוחדים, וזה קשה, כי כבר יודעים שהולכים להתחתן, ולכן צריך זהירות יותר גדולה כדי להגיע לחתונה בטהרה ובקדושה. עכשיו, כמובן, שגם בחתונה עצמה צריך הרבה זהירות. חתונה היא דבר משמח. מה אמרנו? מה זה חתונה? חתונה, הזוג הזה הולך להתחבר מבחינה רוחנית. על מה אנחנו חוגגים? אנחנו הולכים להשתולל? הזכרנו את זה שאצל הגויים יש דבר כזה, לילה לפני החתונה, מסיבת רווקים, השתוללות, שחרות, חס וחלילה. לא לילה לפני החתונה ולא בחתונה עצמה. החתונה היא דבר קדוש. כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. רבותיי, אנחנו מדברים על גאולה, על עם ישראל, על ארץ ישראל. ובגלל שעם ישראל וארץ ישראל לא שלמים, אנחנו שוברים כוס בחתונה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זה לא סימן למזל טוב. זה להזכיר לנו את המצב של עם ישראל. אנחנו בחתונה חוגגים את זה שיש פה דבר גדול של קדושה בבניין בית בישראל. אז גם החתונה עצמה צריכה להיות בקדושה, בשמחה גדולה, ובקדושה. כמו שמחת תורה. שמחת תורה היא כללית, פה זה שמחה לבית הזה, אבל חזל אומרים, יש בזה גם צד כללי. אז כמו שאנחנו רוקדים ושמחים בשמחת תורה, אנחנו רוקדים ושמחים בחתונה של כל חתן וכלה בעם ישראל. אבל חס וחלילה, לא להפר בזה את כללי הצניעות. יש דיונים על גבי דיונים בפוסקים. היה פעם מנהג שכמעט היום, כמעט לא ראיתי אותו. היה מנהג שהזקנים, הסבא של הכלה, הרב, היו לוקחים מטפחת ורוקדים עם הכלה. חס וחלילה, לא נוגעים בכלה. אבל הכלה הייתה מחזיקה בצד אחד של המטפחת, והרב היה מחזיק בצד השני של המטפחת, והיה רוקד עם הכלה. היו על זה כל כך הרבה דיונים, ומדובר ברבנים, צדיקים, שלא מסתכלים על הכלה, ואין להם שום קשר, ושום משיכה. וגם על זה היה כזה דיון, רובם היום לא נוהגים את זה. שהכלה, הזכה על זה, שאלו אותי שבוע שעבר, מותר שהכלה תשב באמצע ריקודי הבנים. היא יושבת. לא אמורים להסתכל ולראות שהיא יפה. היא יושבת, נהנית מהריקודים של הבחורים, הבחורים מסמכים אותה. אין בזה איסור. ראיתי קלות צנועות מאוד שביקשו שלא לעשות את זה. טוב, אם קלה מבקשת לא לעשות, אז אני מכבדת בצונה שהיא לא תעשה. אז תבינו שיכולה להיות גם צניעות כזאת. אבל חס וחלילה לא לעבב, לא ליצור מצב שתוך כדי שמחת החתונה אנחנו יוצפים קשרים בין בנים לבנות, זה מסתכל על זה, זאת מסתכלת, כן, זה מסתכל על זאת, זאת מסתכלת על זה. חס וחלילה קר וחומר לא ריקודים מעורבים בדברים כאלה. זה גם מסוכן. להביא עם חתן וכלה על כיסא, רבותיי, תיזהרו מאוד. הזהירו כמה רבנים בדרך כלל עושים את זה קצת מתוך השתוללות וזה, אם חס וחליל החתן וקלה ייפלו, אנשים יצטערו על זה שנים. זה לא דבר מומלץ. כן, יש שאלה פה. למה להסתכל? לא הבנתי, למה להסתכל בה? אתה רוקד, כשאתה רוקד, אתה מסתכל על מי עומד באמצע? אז אתה תשמור על עצמך, ואם יש לך חברים טובים, תגיד להם גם שישמרו על עצמם. המטרה שהכלה יושבת היא כדי שהיא תהנה מהריקודים ואתם תסמכו אותה, ואין המטרה להסתכל על הכלה, כי היא אשתו של החתן. ולא מטרה להסתכלות שלכם. טוב, שמעתי. לא שייך לעשות הדבר שנוהגים גם אנשים קשרים וצדיקים. אבל צריך ודאי להיזהר, ולהיזהר בכל גדרי הצניעות. כן. אז אנחנו באמת במכון, אנחנו נזהרים בכלל, מי שלא יודע, שיש חתונה של בחור מהמכון, דואגים שיהיה מקום ישיבה נפרד לגמרי לבחורים, שלא תהיה ישיבה מעורבת. היה מצב יותר טוב אם היינו רגילים בכלל לחתונות שיושבים לא מעורב, אבל שוב, זה בעיה של תיאום עם המשפחות, וזה צריך מאוד להיזהר, לא לפגוע, צריך להתייעץ היטב לגבי העניין הזה. אבל מה שברור הוא שאסור לנשים לרקוד במקום שגברים מסתובבים ויושבים. וזה קרה לנו כמה פעמים, לאשתי יש בעיה יותר ממני, היא מגיעה לחתונה, רוצה לרקוד, באמת אני לא יכולה לרקוד. למה? כי אפילו לפעמים אומרים, הבנות תרקודנה במקום נפרד. יפה, טוב מאוד. אבל המקום הנפרד הזה זה מקום שיושבים. יושבים שם מסביב, יש שם גם שולחנות, יושבים שם גברים ונשים, אז הבנות רוקדות בפני הגברים שיושבים שם. אסור לעשות דבר כזה. אסור למעשה לבנות האלה לרקוד שם. זה אחד מכללי הצניעות, שבנות תרקודנה בפני גברים, זה דבר מאוד לא צנוע. צריך לתת לבנות מקום לרקוד ששם אין גברים. כמעט בכל עולם אפשר לסדר דבר כזה, וכבר היו לנו אפילו מקרים במכון שהיו מקומות שחלק מהאנשים היה להם לא נעים עם ההפרדה הזאת, וכל זאת הצלחנו לסדר הפרדה מכובדת, יפה, שלא פגעה באנשים, ושיהיה מקום לבנות לרקוד בשמחה, אנחנו רוצים גם שאנשים תרקוד לה. מה, מגיע להם לשמוח, מגיע להם לשמח את הכלה, מגיע להם לרקוד בצורה של כשרות ושל צניעות. והדברים האלה מאוד מאוד חשובים. עכשיו כמובן, וזה נקודה אחרונה, כן, אנחנו מדברים, כן, יש שאלה. כן. לראות בנות רוקדות בווידאו זאת בעיה גדולה מבחינה הלכתית. אם אדם מכיר את האנשים שרוקדות, ודאי שאסור לו לראות את זה. כן, מצלמים בחתונה. אז אני אגיד לכם עליי. אני, ברוך השם, יש לי שני ילדים נשואים. יש לי בן נשוי ויש לי בת נשואה, והלכתי לראות את הווידאו אחרי את הסרט, אחרי החתונה, ועוד נחמד לראות. טוב, אז זה היה, זאת חוויה מעניינת, כי הקטע אחד אני מסתכל, ואז עכשיו הקטע שמצלמים את הבנות, אני לא מסתכל. מה? אפשר לערוך את זה, שזה לא יהיה מעורב קטע-קטע, אלא קודם כל כל הריקודים של הגברים, אחר כך כל הריקודים, יש כאלה שאפילו עושים שני סרטים, סרט עם ריקודי הגברים, סרט עם ריקודי הנשים, נכון? ואז באמת הרבה יותר נעים. זה בעיה להסתכל, אתה רוצה, המשפחה רוצה לראות את הסרט. זה שאלה הסרטים, כמה מוציאים על סרט, זה שייך למה שדיברנו על ההוצאות. כמה מוציאים הסרט, כמה מסתכלים בסרט, כמה כסף מוציאים על כל מיני דברים. תשמעו, אני ראיתי, יש מצבים בחתונות, יהודי שבדרך כלל עושה חשבון להוציא עוד 100 שקל או לא להוציא עוד 100 שקל. פתאום פה הוא אומר, זה רק עוד 1,000 שקל, לא נורא. פתאום מוציאים זה, שופכים סכומים כאלה של כסף שהיה הרבה יותר טוב לתת אותם לעניים, או כמו שנדמה לי הרב אבינר הציע פעם, לתת אותם למאבק של גוש קטיף ולעשות חתונה הרבה יותר צנועה. הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר זכות לחתן וכלה. עכשיו, רבותיי, צניעות כזאת, כפי שאמרנו, שייכת בכל החיים. בחיים האישיים, אחת ההלכות הראשונות בשולחן ערוך זה שאדם יהיה צנוע אפילו כשאין אנשים אחרים מסביב. קל וחומר שאדם צריך להיות צנוע כשיש אנשים אחרים מסביב. אדם נשוי אוהב את אשתו. נהדר. טוב שהוא אוהב את אשתו. הוא יחבק אותה, ינשק אותה, איך אנחנו יודעים? כי זה מה שהוא צריך לעשות, זה ביטוי טבעי של אהבה. אנחנו לא רואים את זה. אם תסתכלו, אתם תראו שתלמידי חכמים גם לא מסתובבים ברחוב אפילו יד ביד. למה? אסור? לא כתוב שאסור. אלא באופן טבעי נורמלי, הקשר ביני לבין אשתי הוא משהו שלנו. הוא משהו צנוע. הוא משהו מופנם שבונה את הבית פנימה. הוא לא משהו שנועד לאנשים אחרים לראות. נכון? כמה זה אותו עיקרון, כן. אז זה אותו עיקרון של התנור סגור. כמה שהדברים האלה מוחזקים רק פנימה, הם חזקים יותר. כמה שהדברים האלה באים לידי ביטוי רק ששניהם ביחד, זה דבר יותר מיוחד ועם יותר עוצמה. והרבה אנשים גילו את זה. שהדברים, כשאתה יוצא לטיול עם אנשים אחרים בסביבה, אתה לא מבטא חיבה כלפי אשתך בצורה שאנשים אחרים יראו את זה. יש בזה דרגות. רגע, יש בזה דרגות, אני לא נכנס כרגע לפרטים, אבל העיקרון הזה צריך להיות ברור. החיבה הזאת מיועדת לזוג. החיבה הזאת מיועדת עד כדי כך לזוג, שיש נשים שבאות ואומרות, אם יש לי תכשיטים, התכשיטים הכי יפים, אני לובש אותם רק כשאני בבית עם בעלי.
כן, אבל
הרב,
אתה יוצא עכשיו לטיול טבע, רואה נוף מקסים, שקיעה, זריחה, לא יודע מה.
מצוין. תמצא מקום שאף אחד לא בסביבה, אתה יכול לבטא את החיבה. זה דבר הכי טבעי כשאתם לבד. ההרגשה צריכה להיות שכשעושים דבר כזה, כשאנשים אחרים בסביבה, אני מרגיש שמשהו לא בסדר. אני מרגיש שמשהו לא טוב. אנחנו גדלנו במצב לא בריא, במצב לא אמיתי, רבותיי. כל המציאות של החברה המערבית, כל המציאות שלצערנו הולכים ברחוב ויכולים לראות אנשים מפגינים את הביטויים האלה כלפי חוץ, זה לא מצב נורמלי. אנחנו צריכים לנסות להשתפר. עכשיו, שוב, צריך לחלק בין דבר שאסור מבחינה הלכתית לדבר שאין בו אסור מבחינה הלכתית. אני לא בא לאסור את הכל, להגיד בבת אחת תקפצו עד לגובה. אלא אני בא להראות לכם את הכיוון, וכל אחד ישתדל לעשות. יש דברים שאסורים, כפי שאמרתי. איסור ייחוד לפני החתונה זה איסור מוחלט. אבל בדבר הזה של ביטויים כלפי פנים וכלפי חוץ בזוג נשוי, זה עוד לא איסור, אבל זה דבר שבשאיפה צריך להבין כמה זה חשוב, כמה זה אמיתי, וכמה האהבה והחיבה והקשר הולכים ומתחזקים, כשהם באמת במצב של תנור סגור, הם באים לידי ביטוי דווקא כלפי פנים, ואפילו בלי אפשרות לחמם את המטבח. כן? בלי אפשרות שמישהו כלפי חוץ יראה, אפילו שזה לא המטרה העיקרית. אבל כשאני סוגר את הדלת, אני מחזק את המטרה העיקרית. כשאני מפנה את ביטויי החיבה רק לתחום האישי, הצנוע, הבלעדי, שרק הם יודעים מזה ואף אחד אחר לא, הדברים נהיים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר אמיתיים, כמה שמפנימים יותר, זה יותר אמיתי. טוב רבותיי, עד כאן להיום.